שלום חברים, סייבר חברים, שמח, פרק 146, גדי עברון, מה המצב?
האמת מעולה, מה איתך?
אצלי גם כן, הכל נפלא, הכל בסדר, יוצא מצב שאשתי הגיעה לישראל, עזבה אותנו פה, אז אני לבד עם הילדים, אז יש לי שבוע אינטנסיבי ביותר עד עכשיו, יש לי עוד קצת, אז תרזיקו לי אצבעות, מה שנקרא.
אני מאוד מתחבר, אתה יודע שיש לי פאפי, שהוא קרוב בן 10 חודשים.
10 חודשים?
הוא באמת ילד טוב, אתה אמור בסופו של דבר כל בערך חודש, שהוא יחזיק כל שעה בלילה, וכבר מחודשיים הוא היה ישן את כל הלילה, זה אדם טורף. מצד שני...
זה לא חוקי.
כן, היה לנו מאוד קל איתו, באמת ילד טוב. הוא שפסקי, שלושת רבע ג'רמן שפרד, רבע הסקי. יש לו וויל משלו, אבל הוא מאוד רוצה לרצות.
יש לו רצון לרוץ וסריטה לא מובנים אחד עם השני, כאילו שלא מדברים אחד עם השני.
כן, כן, הוא ילד טוב, הוא יפה, הוא חמוד, הוא חכם מאוד. כמובן שאני משקר את זה לעצמי, כי הוא כלב וכלבים. אה, מאוד חכמים, כן, נכון, מאוד חכמים, מה אני מדבר? אבל אני אוהב כלבים מאוד. אבל אתמול, לא אתמול, ביום שלישי, סליחה, הוא עבר את הסניפ-סניפ שלו. אז הוא קצת מסכני. חגגנו לו ברק מצווה.
אוקיי. זה... עוברים את זה כולם, אתה יודע, זה קטע כזה, ואז יושב על הספה, מסכן כזה, אני מת, אני מסכן, אני
ככה. טוב, הוא חזר לאנרגיות שלו מאוד מאוד מהר, אבל הברק מצווה בהחלט הייתה אירוע מכונן.
אוקיי, מגניב, איזה כיף, הברק מצווה. יאללה.
כן, יאללה.
טוב, בוא נדבר קצת לענייננו. יאללה. הרבה דברים קרו לנו ב... אני יודע... בעולם הזה של AI, סייבר וטק, ואני חושב שאחד הדברים הכי מטורפים שצריך לדבר עליהם, זה עדיין העניין הזה של קלוד קוד, שאי אפשר לרדת מהסיפור הזה. אני באופן אישי, אתה יודע, אנחנו שנינו אנשים התמכרנו קשות לדבר הזה, אנחנו מקדישים לו שעות, כמו שחרדים מקדיש להתפלל לאלוהים ברמה הזו. כאילו, אין דרך אחרת להסביר את זה. יש שמים שאני עובד את השעות הקטנות של הלילה בשביל להספיק ולעשות דברים, והוא יוצר לי מין פומו מצד אחד. מצד שני, אני מרגיש כאילו מישהו הכניס לי את הידיים לתוך המוח ועושה לי מסאז' כזה כזה אינטנסיבי, התחושה שהוא נותן לי. כאילו, כזאתי.
איך החוויה שלך? זה שילוב של דופמין. כאילו, אני כבר כמעט בכלל לא נכנס לסושיאל מדיה. וביחד עם זה הצלחה. וביחד עם זה הרגשו של עשייה, וביחד עם זה סופר פאוור, הוא גם גורך להרגיש מאוד חכם וקייפבול, אתה שוכח שזה לא אתה, ואז אתה מגלה שמשהו נתקע ולא צריך לפתור אותו, למרות שיש כבר שיטות ודברים ודרכים. אבל אחד הדברים המשמעותיים ש... אני גם קראתי כתבות על אנשים שאמרו, שווה, הגעתי מאוד מהר ל-100 פרויקטים שונים, אף אחד מהם לא סיימתי, אף אחד מהם לא פרודקשן, ואני כזה, כן, כן, זה אני, it's way too close to home. כן. מצד שני, היכולת שלי, כמו שחבר הציג את זה, להיות מייקר, לחשוב על דברים, לנסות אותם, להוכיח אותם בשטח, לראות אותם קורים, אני צריך מה שאני עושה אותו, וכל אחד מהרעיונות האלה יש לו סיכוי להיות סטארט-אפ פוטנציאלית. אבל זה לא צריך, אתה יודע, 50% שזה לפחות, כל הפחות יכול להיות סטארט-אפ שיגייס איזה כסף או משהו. כן. הרחק בין לעשות את זה לשם הוא מאוד גדול, אבל מה שזה הביא אותי זה באמת, זה אחד, קצת מהאימפוסטר סינדרום שלי בחיים נעלם. מצד שלי, אני אימפוסטור.
כן, לגמרי.
אימפוסטור סינדרום קצת נעלם, כי אני מודיש. אבל עכשיו אני בעד אימפוסטור, כי אני קורא לזה, אני הפסקתי להשתמש ב-IDE, אני לא מסתכל על הקוד כמעט בכוונה, אני ממש רוצה להיות עמוק בטכנולוגיה ובבעיות שלה, ואני קורא לזה coding into the abyss, במקום screaming or staring into, אני לא זוכר לזה into the void ו-into the abyss, אחד מהם זה screaming, אחד מהם זה staring, אבל I'm coding into the abyss. ואם אתה לא שם לב, הוא מאבד את הקונטקסט שלו, וכבר יש לך 5,000 פרויקטים שונים באותה תיקייה, ואתה לא מבין מה קורה, והוא לא מצליח לעקוב אחרי זה, והזיכרון שלו לא משהו.
בוא, לספר לך סיפור הורור, הוא יצר לי חיבור לגיט, בתיקייה בתוך הפרויקט שלי, והכל נכנס לריקורסי, והוא התחיל לעשות לי את כל הפרויקט בסרט, ואני גיליתי את זה אחרי יום, והייתי צריך לשבת ולעשות סדר כמו שצריך. אני ראיתי איזה מם פעם שמישהו אמר, אם אתה אוהב גיט, זה סבבה, אם יש לך בעיות בגיט, תבכה. בכיתי. כזה.
אז הוא עושה גם דברים שאני לא רוצה שהוא יעשה, הוא פתאום עושה לי, אתה יודע, פוש או קומיט אגרסיבי, כמו שלא בלי שאני אומר לו. מרקטינג הט און לשנייה, בזהירות, לדוגמה סתם, פתאום הוא פתח אצל הכוח של הנותנת. למה? ככה. פתאום הוא שלח סיקרט לענן, עבר את כל ה-CICD, כי הוא מה-IDE שלו, כן בעצם, סליחה מה-CLI, אבל עדיין מהמחשב של המפתח. למה? ככה. לך תבין. לך תבין מה לזה הוא עושה, ולמה הוא עושה, ואיך הוא עושה, אבל יודע מה? זה בסדר. אני מאוד מאוד עמוק ב-rules, כמו שדיברנו בעבר, וב-internals, בהשראת, לא שאני משווה בשום צורה, בהשראת ה-internals של מרק פוזינוביץ' במייקרוסופט, בספר האגדי והכלים. אז אני לא משווה. אבל כל מה שאני עושה בזמני הפנוי זה להסתכל על האינטרנל, זה לכתוב את הרולס, ואחד הדברים ששיגעו אותי, given, הטכנולוגיה היא probabilistic, אין לך דטרמיניזם. Okay. אתה עושה משהו לפעם אחת עכשיו, הוא יצא ככה, עוד דקה הוא יצא אחרת, למרות שראינו מחקרים גם סביב זה. אבל גם אם זה היה לא probabilistic, כל הזמן הם משנים את המודל, וכל הזמן הם משנים את האינפרנס, וכל הזמן הם משנים איך עושים לו אורקסטרציה, ומה שעובד היום לא יעבוד מחר. וזה משגע אותי. ועשיתי ממש מחקר עומק על הרולס לבד. הורדתי את כל הסקיוריטי רולס שיכולתי למצוא לבדר סקיור קודינג, והתחלתי לבנות תוכנות שהן וולנרבול, או לפחות פרונטים שלבנות תוכנות שהן וולנרבול, ואז הסטארטי
זה אחלה רעיון.
כן. לא, היה פה שלושה שלבים. אחד, תבנה לי תוכנה שתעשה טריגר לחוקים האלה. אחר כך, ערכתי שלב נוסף, אמרתי, תבנה לי תוכנה שיש לה את הפונקציונליות של הדברים האלה, בלי קשר לחוקים. ואחר כך אמרתי, תבנה תוכנה שאמורה לעשות מה שהתוכנה כל הפונקציונליות הזאת עושה, לא שום קשר לדברים האלה, בלי שהזכרתי את זה בכלל, ועשיתי את זה בקונטקסט חדש לחלוטין.
כן.
ואז התחלתי להריץ את זה כנגד החוקים. וכמובן נתקלתי בבעיית של לזהות חולשות בסקיורטי, זה מאוד נויזי. אבל כן. שמתי טאגים לא מזוהים, 058 וכל מיני כאלה. באזורים בקוד, כדי שנחפש רק את אלה לפי מה שאמור להיות שם בתוכנה אחרת. ומכל החוקים שמצאתי, כמעט אף אחד מהם לא באמת עבד.
מה זאת אומרת?
יש לך איזה ארבעה, יש לך המון, אבל יש לך איזה ארבעה ריפוזיטוריז של חוקים לקרסר ולקלוד קוד וכל כאלה, את הקיור קודינג. והם לא באמת עשו את העבודה. והתחלתי לחקור, מה כן יעשה את העבודה? אם הם יהיו גייט, אם הם יהיו מאוד ורבוס ויגידו הרבה דברים, יהיו נורא פשוטים, יגידו את זה בהיי לבל, יגידו ממש תעשה פרמטריזיישן לכל הדברים האלה, SQL injection. כאילו, מה שהתחלתי להיכנס, להגיד את זה נגטיב, פוזיטיב, ניוטרל, אקזמפל חיובי, אקזמפל שלילי, הגעתי פה לחוקים נפרדים שאומרים את זה חיובי שלילי וכו'. הגעתי אפילו למקום שבו התחלתי לבדוק time of day, לראות אם העומס על אנטרופיק גורם לכך שהתשובות יהיו נפרדות ואחרות. ואז אמרתי, רגע, רגע, בוא נבדוק פעמיים ברצף בכל time of day, כדי לראות ש... הגעתי פה ל-15 dimensions של בדיקות, וזה לא משהו שאתה באמת יכול להריץ בקלוד קוד. אבל המסקנות שלי היו שחוקים האלה באמת יכולים להיות סופר אפקטיביים, security rule ספציפית מאוד קשה לבדוק, אבל מה שקיים כרגע הוא לא ממש טוב. אז אני עובד על זה קצת.
אני חושב שיש פה עכשיו איזשהו מפלצת שאנטרופיק הוציאו לעולם, שעובדת בצורה אג'נטית ויכולה לעשות דברים מטורפים ומדהימים, ואפילו אנטרופיק לא יודעים לאלף אותה בשביל שתעשה בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שרוצים, כי יש לה את הרנדומנס הזה שהיא יכולה פתאום לעשות דברים שונים, או בדרך אחרת, או להסתכל על דברים אחרת. מצד אחד זה יתרון, מצד שני גם חיסרון. זה הכל תלוי מה אתה מחפש. כי אם אתה מחפש דברים שהם סגורים אחד לאחד, אז אולי שווה לכתוב סקריפטים שאתה יודע, בודקים חוקים אחד לאחד. שאחד היתרונות הכי גדולים שיש ל-AI, זה שהוא עובד כמו בן אדם, הוא מסתכל טיפה מחוץ לקופסה, הוא רואה, הוא מבין, הוא משפר תהליכים, הוא עושה לפעמים דברים אחרת, אתה יודע, אם תגיד לבן אדם, בוא תעשה את אותו תהליך 200 פעמים, הוא לא יעשה את אותו דבר 200 פעמים, הוא יזוז, טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אני חושב שזה הדרך, זה הדרך שהדברים האלה עובדים, אם אתה רוצה שזה ירוץ כל פעם בדיוק אותו הדבר, זה לא הכלי המתאים.
רוב העבודה שלי כרגע סביב הדברים האלה זה אורקסטרציה מסוימת. זאת אומרת, נגיד, אני, הרבה אנשים משתמשים בקודקס עבור זה, אני משתמש בג'מיני, לבדוק את התוכניות שלו. סלאש פלן כרגע באנטרופיק, בכלל כשהם עברו לאופוס 05, הפך באקספלור אייג'נט שלו, להשתמש בהייקו, הוא עושה המון טעויות.
נכון.
אז אני ממש בונה תוכנית, בודק אותה עם אלה עם אחרים, אני נותן להם פרסונה, אתה קוד אודיטור עם 25 שנה אקספיריינס, לא, 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 לא. וכל דבר שאני עושה בעצם בתהליך, אני מוודא אותו מול צ'קליסט חיצוני. אני עושה את הקפצה של האורקסטרציה באמצעות פייתון, כדי שכל דבר ירוץ בפני עצמו. אני בודק מתי אני משתמש בקלוד קוד או ב-API כדי שיהיה לי קונטקסט ווינדו נקי. אני בונה את הטסטים לפני. כן, אני בודק אותם אחרי האימפלמנטציה ואז מריץ את הטסטים. יש פה, אני ממש בונה טסטינג סיסטם מלא עבור כל אחד מהדברים האלה. בודק שהטסטים הם לא פייק של אם אחד שווה אחד, אז תגיד עבר. כל מיני דברים כאלה מוזרים. האורכסטרציה הזאת מסביב היא, אחד הדברים, אני אשנה נושא טיפה, האקונומיקס של העולם הזה. זאת אומרת, מצד אחד, העלויות של האינפרנס יורדות בצורה מטורפת. מודלים גדולים כפול 30, מודלים קטנים כפול 900. היה איזה שחרור מאנדריסן הורוביץ לפני איזה שבועיים בנושא.
כן.
וכשאתה מסתכל על העלויות, אנתרופיק העלו את העלויות שלהם בצורה מהותית. וגרם להרבה מאוד אנשים פתאום להתחיל לדמם כסף. ויתרנו על המפתחים שלנו, חלקנו, ופתאום אנחנו משלמים אותו תעלות או להתקרב לשם. כאילו מה זה דרג דילר פוליסי, פורס טרנספרי. וזה עשה קסקייד למטה, לעולם של קרסר ואוגמנט וכל החברות האלה, מעלות גם את המחירים שלהם מהותית, ויתרו על ה-unstop, unlimited plan, והרבה מאוד אנשים עזבו אותם, וזה היה בסופו של דבר אמרו, בגלל 20% מהלקוחות שהשתמשו בזה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה ובלי הפסקה לעומת הלקוחות האחרים. אני מאמין שטכנולוגיה והתקדמות תפתרו את הבעיה הזאת, אבל אחד הדברים הבסיסיים פה הוא, אני חושב שקוראים לחוק ג'בנס או משהו כזה, שככל שהכמות קומפיוט שלך עולה, כך גם כמות השימוש. וההבדל באג'נטיקה, כל כך אומרים אג'נטיקה, ההבדל הוא, שכל בוא נריץ מלא מלא אייג'נטים, והם ישלחו מלא דברים, ילמדו מהם, יחזרו ויאכלו את הזנב של עצמם, ויגידו, רגע, זה לא ככה, בוא נריץ את זה עוד פעם, ויפעילו מלא דברים ברקע, זה שלא סתם לשאול שאלה בצ'אט GPT. הכמות אינפרנס שלך, הקוסט שלך, הטוקן, היא פשוט מתפוצצת. כפול 30, כפול 100, ועכשיו לדוגמה, אני מתאר לך תהליך שאני לא רק עושה אייג'נט של פיתוח, אני עושה אורקסטריישן שלם מעליו, לבדוק את התוכנית 3-4 פעמים בצורות שונות, להריץ פרסונות, לבנות את הטסטים, לבדוק את הטסטים, לעשות את האימפלמנטציה, להשוות את האימפלמנטציה ככה, להריץ את הטסטים ככה, זאת אומרת, על כל טוקן אחד אני מוציא 100. עכשיו, זה שהמודלים האלה ישתפרו, אני בטוח, וזה שהרבה מאוד הדברים ייכנסו פה בחברות עצמן, אני בטוח, אבל נוצר פה פרקטיס חדש, שאני, יש לי שם בשבילה.
אוקיי.
Vibe Ops.
Vibe Ops, אוקיי.
Vibe Ops, כמו Vibe Ops. אני גאון, אני יודע. את הבר מצווה, בכלל המציאה. את ה-Vibe Ops אני המצאתי. תגיד לי, אתה מטור, אתה מגניב, אני לא בטוח.
אוקיי, אני יכול להגיד לך שברמה האישית שלי, כמעט כל כלי סאסי שיש לי איזשהו נגיעה אליו עם API, כמו Notion, Monday, כל הגדולים האלה.
סאסי, כאילו סאסי, לא סאסי של סקיורטי, אוקיי, בלבלת אותי שנייה.
כן. לכולם יש לי ספרייה עם טול, שקלוד קוד יכול להתחבר ל-API ולעשות מה שאני רוצה. כמו למשל, תיכנס עכשיו ל-Notion, תבדוק את הרשימה של כל ה-to-do-list שלי, תסתכל בפרויקט, תגיד לי איפה אני עומד. אוקיי? כאלה דברים. אני רוצה להעביר אנשים מבורד של מנדי שרשומים שמה, אני רוצה להעביר את זה ולייצר איזשהו משהו אחר בסאס אחר, כמו אימיילים או כל דבר אחר, במקום אחר. תעשה את זה, תוציא את זה מפה. לך תבדוק, לך עכשיו לכל הרשימות שיש לי במנדי, תבדוק שלכולם יש ככה וככה. תגיד לי מי נמצא בבורד הזה ומי נמצא בבורד הזה. כמה זה עשה וכמה זה עשה. הכל הוא נותן. ואני חושב שהיום כשמישהו בא ואומר לי, תקשיב, אני צריך לדעת אם מישהו צריך לעשות ככה וככה, ואני אומר לו, רק תגדיר לי את זה כמו שצריך, אני מגדיר לו את זה, הוא נותן לי פלט, זה מטורף, ואם אני צריך גם להעביר את זה למישהו אחר, אני אומר לו, תבנה לי HTML report, ואני מעביר לו את ה-HTML, אנשים בהלם. אתה יודע, מסתכלים וכאילו אומרים לי, מאיפה הוצאת את הדבר הזה בכלל? ואם אנחנו לוקחים את זה to the next level, אני גם בא ואני אומר, אם אנחנו עובדים בארגון, ובארגון הזה יש המון המון מערכות, ויש לנו קלאוד של אמזון, ושל גוגל, ושל מייקרוסופט, וגרף API, ויש לנו פורטינט וצ'ק פוינט, ופלו אלטו, ומה שאתה רוצה, מלא מלא, מלא, מלא דברים, לכולם היום יש API'ים. והיום אני, אם אתה מתסתכל על Vibe Ops, אז בעצם יכול לשבת במקום אחד,
ראית מה זה?
ולהגיד, וואלה, תקשיב, בוא תבדוק לי את כל החוקים שיש לי עכשיו בפיירול, אוקיי? בוא תיכנס עכשיו לקונטנט מנג'מנט שלנו, של הפרוקסי או לכל דבר אחר, בוא תסתכל מה עבר, ומה אנחנו יכולים לצמצם חשיפה, אוקיי? איזה בעיות יש לי? בוא תיכנס עכשיו לאקטיב דירקטורי, תראה איזה משתמשים יש לי שם, ותראה אם מישהו שנמצא ב-VPN allowance, ב-40, או בפאלו אלטו, ובכלל, יש לו בכלל גם יוזר באקטיב דירקטורי, שלא נכנסו כל מיני דברים שהם לא צריכים. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה כמו שצריך, אני יכול להגיד לו מצוין, כל הכבוד, שלח לי את זה באימייל, ותעשה לי את זה בתור פייתון, שירוץ לי כל יום באופן קבוע. נגמר. עכשיו, תגיד לי, זה לא סטארט-אפ הדבר הזה? יצרת סטארט-אפ, על דבר אחד אמרת כאילו פרויקט?
זה עוד סטארט-אפ שבעוד חודשיים יסגרו אותו מאנטרופיק או מקרסר או מישהו כזה.
אבל זה בדיוק העניין, שים בצד, ברור שזה כאילו זה, אבל תסתכל עליי, אני חושב שהקונספט הזה שיש לי פתאום את היכולת...
אז אני אגיד לך מה אני מודד את זה.
לעשות פעולות כאלה בצורה אוטומטית, בלי להסתמך על חברות יקרות עם לייסנסים לא הגיוניים.
אני מודד את זה בצורה הבאה. אני מנסה לא לשקר לעצמי. כן, יש איזה וידאו כזה, שאולי סיפרתי לך עליו, שמראים כאילו אתה NPC במשחק מחשב, אתה הולך מדבר עם כל מיני NPCs, זאת עבר של בעצם סטארט-אפ. ואתה הולך ומדבר עם אנשים, ואז נתקלים פתאום במנכ״ל. הוא בא כזה, מזיש את הידיים כמו NPC כזה, הוא אומר, Yes, I was vibe coding last night, and I would like to talk to you about the roadmap. כאילו, אתה יודע, שהוא כל הזמן מפריע, כי הוא עושה דברים, משהו לא יהיה, בגלל שהוא עשה vibe coding אתמול בלילה, או משהו לא יהיה.
כן.
אבל בבוטום ליין, העולם exciting. אבל אני מודד את זה ככה, למה אני מתלהב? לא בגלל שאני מייצר כלים חדשים, ולא בגלל שזה מאפשר לי להיות כפול 10 יותר ממה שאני בעבודה שלי, כמנכ״ל, אלא גם כי זה נותן לי להיות עוד פעם בטרנצ'ז בתחום אחר, שבו לא הייתי בטרנצ'ז, ולהבין לעומק את הצרכים, להבין לעומק איפה אנשים נמצאים, להיות מייקר, שבאמת אני מגיע עם רעיונות ועושה אותם, אבל אני מודד את זה בצורה הבאה. כמה מהרעיונות שיש לי, ועשיתי POC מהיר אליהם, מגיעים למצב ששלושה חודשים אחר כך בערך, יש open source tool, announcement מאנטרופיק או משהו, או סטארט-אפ שקם בתחום. שצחתי לחסות את זה ברמה של שלושה חודשים, כי זה באמת בעיה אמיתית בשטח בשנייה זו. זה הכיוון, מבחינתי.
אוקיי. אז אני חושב שהכוח הזה של מייקר, שיש לכל אחד שהוא יכול לעשות את זה, אני חושב שכל מי שמתעסק בהבטחת מידע, כל מי שמתעסק בדאב-אופס, כל מי שמתעסק בתוכנה ברור, כולם חייבים רישיון לקלוד קוד, ולהתחיל להשתמש בו בצורה אג'נטית.
אז בוא אספר לך מה אני עשיתי.
בוא תספר מה עשית.
אנחנו דיברנו בעצמנו, ויכול להיות שזה אפילו היה איתך ביחד, שדיברנו על זה שקלוד קוד יכול לעשות הכל. הוא לא באמת רק אייג'נט של קודינג.
קוד, נכון.
ואתה גם התלהבת מזה מאוד, ואני זוכר מה שפה ביחד עם הקהל מאזיננו היקרים, אין לנו כל מיני רעיונות. ואחד הרעיונות שאני חושב שאני קידמתי, היה להשתמש בו למחקר סקיורטי. שאני בטוח שיש אנשים שמשתמשים בו גם למחקר סקיורטי, אבל לעשות משהו כזה כמו מחקר סקיורטי, אז למה לא לקלוד קוד? אז הייתו קיתון, והתחלתי להסתכל מה אני יכול לעשות. ואחד הדברים, אתה יודע, להתחיל, אמרתי, אין סיכוי, זה מסובך מדי, מה אני אשנה את הקוד של קלוד קוד, גם עם אופן סורס, זה לא הכל אופן סורס בדיוק זה. מה עושים? אז אמרתי, רגע, אחד הדברים ש... אחד הבייסיק פרינסיפלס של הקינג, זה לא לפחד, או הכל אפשרי. אז הלכתי, אמרתי לו, בוא תבדוק את הקוד בייס שקיים פומבית, את הדוקומנטציה, את הכל, תגיד לי מה אתה חושב וכו'. והתחלתי להסתכל עומק, מיד הבנתי שתשמע, האהבה הגדולה שלי לאינטרנלס של קלוד, של קרסר וכל אלה, הרולס, החוקס עכשיו, כן, כל היכולות הפנימיות לגרום לו לעשות דברים אחרים שאין לא דטרמיניסטיק משגעים אותי, זה מה שאני צריך לעשות. כי הכוח של מחקר הוא לשוט לדוגמה, למרות שזה גם יכול להיות דפנסיב, שזה מביא, זה לא רק ב-LLM מחפש עבורי חולשה בצורה שהסאסט או הדאסט לא ידעו לחפש עבורי בעבר, או להסתכל על דיסאסמבר ולדפוק את הראש בקיר שעות, בימים וחודשים, אלא אג'נטיק. אני מעריץ המון דברים במקביל, לומד ומבין לעומק את התוצאות, מוביל אותם חזרה לתוך הכלים וכלים אחרים. ה-workflows האלה. אז התחלתי לשנות את cloud.md ל-adversarial thinking. איך חושב תוקף? התחלתי לשנות אותו לדברים כמו בסגנון של אם אתה מעריץ executable, תמיד בתוך sandbox. כן.
אוקיי.
סתם, דברים בסיסיים. או אתה מצאת משהו, האם יש לך fast mode שנמצא כמה שיותר דברים ותרשום כל דבר אחר, או אם מצאת, תיכנס לעומק.
אוקיי.
תהיה סקרן, כאילו ראית איזה משהו שיכול להיות ככה, שמור אותו בצד, כאילו כל מיני דברים כאלה, חלקם תפסו, חלקם לא תפסו. לא יכול להגיד שזה מושלם. ואז התחלתי גם לנסות להוסיף שם כלים. זאת אומרת, לא עכשיו להמציא את הגלגל, אלא לקחת כלים כמו Static Analysis וכו', ולראות מה יקרה. עכשיו, להגיד לך שהגעתי עם זה מאוד מאוד רחוק, לבד, לא, זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד יפה. אמרתי לו, לך תלמד את כל ה-CTF walkthroughs שיש, תראה מה אתה לומד. הוא חזר לי עם 80K של rules, הייתי צריך לצמצם את זה ל-100 שורות. אבל הוא למד. עשיתי לו virtual pen test כזה, שאמרתי לו, קח את כל ה-walkthroughs האלה, תתעלם מהתוצאות ותראה לאן אתה מגיע לעומת מה שהם הגיעו, ואיזה כלים הם השתמשו, איך הם השתמשו.
אוקיי.
אבל זה רק כדי ללמוד איזה rules לשים. אחרי שכבר עשיתי בעצמי די הרבה, והם תשארו די אותו דבר. אבל, כל פעם דיברתי עם בן אדם, דיברתי איתך, מאוד רצית, לא כל כך היה לך זמן, נכון, דיברתי עם חברים אחרים. ואז חבר אחד אמר, יאללה, קוראים לו דניאל קאטברט, שהוא חוקר פשוט אגדי, נראה לי שהוא 90 ו-2000 ועד היום, כאילו, מעריכים אותו מאוד, הוא לדעתי היה בכנס של 30, ב-30 שנה, 32 שנה לדפקון, שמו אותו בסיכום של דפקון לבוא לדבר עם אנשים. אחד מהתעשייה משלנו. אמר גדי, יאללה, אני זורם איתך. לקח את זה, נעלם לי לכמה שבועות, דיברנו פה, דיברנו שם כבר לפני חצי שנה, שהוא לא זוכר כמה זה היה, כבר רציתי לשחרר את זה חודשיים, שלושה, זמנים ואני זה לא משהו. הוא חזר חזרה, עם קבוצי פייתון, שעושים את כל זה עם APIs. זאת אומרת, הוא לקח את SamGrep, כן, הוא לקח את FL++ שזה Fuzzing, לקח את ObjDump, כל מיני כאלה, ויצר אורכסטרציה מסוימת, עם יכולות של קלוד קוד, כמו לדוגמה, אתה הפרסונה עכשיו, ונתנו להם שמות כמו מרק דאוד, אלוור פלייק, אתה יודע, חוקרים אגדיים אחרים, ואתה ככה וככה, בוא לא משהו מסובך מדי, ובוא תראה את התוצאות, ותבין, ותשתש בכלים הבאים וכו'. הסתכלתי, אמרתי, דניאל, אתה גאון, אבל מה אני עושה עם זה עכשיו? כאילו, כל הרעיון על לעשות את זה בקלוד קוד, שהאורכסטרציה וה-agent capabilities, כל יהיו אוטומטיות, מגניב, תשחרר את זה בעצמך, כאילו, עשיתי שום כלום. אמר, לא, 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 גדי, בוא ננסה. השקעתי, יומיים, שלושה, לעשות, להכניס את זה עוד פעם לתוך המסגרת של קלוד קוד. זה יכול לקחת 10 דקות, זה יכול לקחת שבוע, אתה אף פעם לא יודע. ואתה יודע, הייתי צריך לדוגמה סתם דברים בסיסיים אחרי שכבר הצלחתי, כמו להוציא מכל הקבוצי סקריפטינג האלה, מכל הפייתון, את הגישה ל-API ולהעביר את זה לחיבור ל-Native Cloud Code, ואז להוסיף את התמיכה בדברים אחרים בתוך Cloud Code וכו'.
כן.
לקח זמן. אבל בסופו של דבר, הגענו למערכת, שאני קורא לה Alpha Level, כי בסופו של דבר והקט פאסט עם וייב קודינג והמון דאק טייפ, כן? אבל זה עובד, וזה מגניב. ואז הלווה פלייק אפרופו, תומאס דליאן, באמת אני חושב אחד החוקרים המפורסמים בעולם, ואדם מדהים, גרמני במקור, היום לדעתי בשוויץ או משהו, הלך והוסיף לזה משהו אחר, שזה הסיפור הבאמת מגניב. לפני איזה שבוע, שבועיים, היה קרפפל באינדסטרי, שפרויקט זירו מגוגל הגישו חולשות ל-FFmpeg, בטח דיברתם על זה בתוכנית.
כן.
ולא הקשבתי בזמן האחרון, הייתי יותר מדי בתוך הדברים שלי ובחול ובלגנים. דיברתם או לא דיברתם?
על מה? על ה-FFmpeg? דיברנו על זה. כן. אני זוכר נכון, דיברנו.
אז בזריזות, גוגל אומרים, הנה חולשות תתקנו, וההיסטוריה אומרת שאסור לנו לתת יותר מ-90 יום עליהם כזה באמת מקרה קיצון. כאילו, תכנון.
נכון.
מצד שני, FFmpeg אומרים, מה, אנחנו כולנו מתנדבים, מה אתם רוצים בחיים שלנו? איפה אתם נופלים עלינו עכשיו?
כן.
או תגישו לפחות את הפאצ'ים ביחד עם זה. והתעשייה התחלקה בין שני הצדדים. אני חושב ששני הצדדים צודקים, שזה מאוד נוח.
תמיד.
אבל הלווה ראה את כל זה, ויש לי איזה קבוצת סיגנל של חבר'ה עתיקים מהתעשייה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל היסטורית, אנשים שהיו בדפקון בהתחלה, היה את ה-Mailing-List, Bug-Trap, ו-Full Disclosure, שהיו שולחים שם חולשות ובלגנים ואורך שנים, אז זה לא עוד מהחבר'ה של אז, כולנו נמצאים שם, ואנחנו מדברים על זה. והלבר כזה אומר, אוקיי, הבנתי. הלך, בגלל שחפרתי לו על קלוד קוד, פתח את קלוד קוד, והתחיל לנסות לבנות את הפאצ'ינג ל-FFmpeg, דרך קלוד קוד. לקח לו איזה יומיים שלושה, לא בגלל שהוא לא בנה פאצ'ים מהר, הוא בנה את הפאצ'ים מאוד מהר, אבל הוא רצה לעבור כל ביט בפאץ' ולראות שהוא עובד. ולראות וואל. איפה הוא קיבל החלטות נכונות ואיפה הוא קיבל החלטות נכונות. הוא קיבל את רוב ההחלטות נכונות, אחת הוא קיבל לא נכונה ועדיין הגיע לתוצאה נכונה. הוא לקח את המסקנות וההבנות, בנה מזה משהו בקלוד קוד, שעושה פאץ' אוטומטי ל-FFmpeg. זה גם יכול להיות גנרי, אבל זה לא בנוי גנרית כרגע.
אוקיי.
אוקיי, נחמד. ואז, בראפטור, שככה אנחנו קוראים למוצר, הזה של הקלוד קוד, שזה אופן סורס לחלוטין, דניאל ואני, גם היה לנו סלש סקן, סלש אקספלויט, לבנות את האקספלויט, וסלש פאץ', לבנות את הפאץ'. שלא מושלם בשום צורה, אבל עובד מאוד מאוד יפה, במיוחד שמשתמש במודלים הגדולים, למרות שזה תומך בעולם ומודלים מקומיים וכו'. והלבר בעצם יצר עוד סלש פאץ' מסוים, אבל FFmpeg. אמרתי לו, הלבר, חמודי, ילד טוב, בן אדם אחד הגאונים שאני מכיר בעולם, בוא נצטרף. זה לא הרבה יותר מדי כוח, אבל הוא אמר לי, בסדר, יאללה, אני בטיסות היום, אני אתחיל לעבוד על זה 15 דקות בלאונג'. Famous last words. ואז רפטור, שאנחנו קוראים לו משהו כמו rapid, pen testing, משהו, whatever, כי רצינו ברור שיקראו לזה רפטור, אז נוצרנו איזה ראשי תיבות שיתאימו לזה. פתאום היה לו גם את הלבר בפנים. ופתאום יש יותר יכולות. ואז אנחנו מסתכלים, אומרים, ראינו כי טוב. שוב, Alpha version, אני אומר שזה דבר הכי שימושי וטוב בעולם, יש לזה הרבה מאוד עבודה עדיין, אבל זה עובד! עכשיו, בעבר, כל מיני חבר'ה, לדוגמה שאת CAI, שזה Cyber Agent וזה, יש לך את Auto Cyber Agent, יש לך כל מיני חבר'ה שבנו כבר כל מיני agentים כאלה ל-exploitation ול-fuzzing ו-Oasis, כל מיני. הכוח פה, האמיתי, הוא אחד שזה available לכולם. כל בן אדם יכול לפתוח קלוד קוד, ולשנות גדי, ולעשות...
זה הרבה יותר מטורף ממה שאתה חושב. אם אנחנו מדברים למשל על הקמפיין הסיני, שנתפס על ידי קלוד קוד, על אנטרופיק, ופורסם...
ניכנס על זה, תן לי עוד כאן, אנחנו ניכנס על זה. תן לי לסיים את זה, אני לא חכה, כי אל תעביר אותנו, אל תעביר אותנו. אנחנו נדבר על המחקר של אנטרופיק, על התקפה הסינית. אבל אהבתי את הסגווי היפה שניסית לעשות פה. אז אני אסיים ואגיד שכרגע זה ממש באלפא, וזה פומבי בגיטהאב, אם משחררים את זה שבוע הבא, עד שהפרק הזה יצא, זה כבר יהיה בחוץ. ומצטרף עוד בן אדם, מיכאל ברגורי, ה-CTO של זניטי, והתחיל גם להוסיף דברים. ואני חושב שהכוח האמיתי של זה הוא שלושה דברים. אחד, זה פתוח וזה בקהילה. זה לא משהו סגור של OpenAI, וכל בן אדם יכול להצטרף, להשתמש בזה, לחקור חולשות, לעשות הגנה, לבנות יארה סיגנצ'רס, לא אכפת לי מה לכתוב פה את זה. שתיים, ואז בעצם באמת יש כוח של קהילה, ואני לא משווה אותנו למטאספלויט ו-HD מור הגאון, אבל זה מגניב. שתיים, זה מראה לנו ש... ואפשר לעשות את זה גם על כל דבר, קרסר, מה שלא תרצה. שתיים, אפשר לראות שכל דבר אפשר להתאים מעל קלוד קוד. זה כמו סקינס של ווינאפ, לא ותיקים בינינו.
לגמרי.
ושלוש, הכוח האג'נטי במחקר הוא מטורף, ואני נורא מתרגש מזה, כי ולכן גם אמרתי, האימפוסטר סינדרום שלי אמר, אחלי אימפוסטר, כי אני עובד עכשיו באמצעות וייב קודינג, ושומר על קצב עם החבר'ה האלה. שזה עזוי, ואני מאוד גאה בזה שזה הולך לצאת, ומצד שני, די חושש מזה שיפתחו את זה, יגידו, זה כלום, ואז יגידו החברים שלהם, זה כלום, עזבו אתכם, זה לא מעניין. כשכל מה שאנחנו התכוונו לעשות זה להוציא משהו מהיר ויעיל כדי שכולם יוכלו. אני נורא מתרגש. נעבור לאנטרופיק.
עכשיו אפשר? יאללה.
רגע, תגיד לי שאתה שמח בשבילי. תגיד לי שזה נחמד שהוצאנו משהו שאנחנו מוציאים אותו לעולם, לעומת סתם פיתחנו לכל כל.
אתה שלחת לי את רפטור 2.0, אני זוכר. לא היה לי זמן בכלל להתעסק עם זה. ואני ממש שמח שזה יצא. ממש שמח, זה מגניב. אז אנטרופיק הוציאו פצצה אמיתית מאוד גדולה החודש, שהם חשפו שהם זיהו ועצרו את מה שהם מכנים מתקפת הסייבר רחבת ההיקף הראשונה שתועדה אי פעם, שנועלה בעיקר על קלוד קוד, אוקיי? שזה השחקן הראשי בסיפור הזה. הכלי הוא שאנחנו מבינים, אנחנו כבר דיברנו עליו מלא מלא דברים, אבל הקבוצה הזאת בעצם עשתה שימוש מאוד מאוד ספציפי בכלי, כמו שגדי פה מדבר ואומר, אנחנו צריכים לבנות מערכת אורכיטרציה ייעודית לניהול ותיאום פעילות של קלוד קוד, בעיקר בכל מה שקשור בניהול הזיכרון שלו. זאת אומרת, כל המתקפות הקודמות, כל הדברים הקודמים, הם ליטרלי פרצו למודל והצליחו לעשות לו אינג'קשן מצד אחד לזיכרון, של תקיפות קודמות, וכל פעם לשכנע אותו שהוא עושה משהו קטן ולא רציני, כמו רק תעשה בדיקת טסטים, רק תראה שהפורטים פתוחים, או כל מיני דברים כאלה. הייתה כמות מאוד גדולה של פרופטים לכל תהליכי אוטומיישן, שהותאמו אפילו ברמה דינמית למצבי תקיפה. היה סביבה חיצונית לביצוע אוסין, צריקות, בדיקות חולשה ופוסט אקספורטיישן. היה שימוש מסיבי במחוללי קוד, במודלים טכני, ליצירת סקריפטים, פיילוטס והתאמות טכניות on the fly. זאת אומרת, קלוד קוד ראה שיש משהו, יצר סקריפט ופתר את הבעיה. וגם מנגנוני תיעוד ולמידה שהופעלו על ידי המודל לצורך שיפור מתקפות בזמן אמת והמתקפות העתידיות. עכשיו, גדי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו אנשים שמתעסקים בסייבר, והרבה סייבר, כאילו, בוא, אקספלויטים, דברים, איך אנטרופיק יודעים מה רץ להם בתוך המנוע? אין פה פרטיות, אין פה איזה משהו שאתה יודע, כאילו, attorney to client privilege משהו, איך זה עובד? כאילו, יש להם גישה להכל, יכולים לעשות מה שהם רוצים? אין גבולות
פה? יש פה terms of service, ויש פה privacy policy וכל מיני דברים. יש פה גם watchdogs, אני לא יודע איך הם עובדים ספציפית, אבל תשמע, אם הם רואים שכל prompt שמגיע עושה jailbreak, וכמות הטוקנים שמשתמשים בהם היא עצומה, ומזהים פה יכולות התקפה, יכול להיות שזה מקפיץ להם משהו שנותן להם מספיק סיבה על מנת לפתוח ולהסתכל על המידע שלך, אפילו רק בסמפלינג ולראות מה קורה, אבל זה ניחוש.
יש מצב שיחסמו לך את החשבון בגלל שאתה עושה את המשחקים האלה?
חד משמעית. אני יכול להגיד לך לדוגמה בראפטור, שגם שם הייתי צריך להוסיף איזה משהו שיכנס לו לקונטקסט, שזה מיועד לסביבת מעבדה וכולו ב-authorized התקפה.
והוא האמין לך.
הוא האמין לי. אני גם עושה את זה נכון. אבל אני רוצה לדבר על משהו רחב יותר בתחום הזה של אנתרופיק והריפורט הזה. הריפורט הזה, אתה יכול לזהות שיוצא משהו אמיתי בתחום ה-AI, כשכל האינפלואנסרים מתחילים לדבר עליו. ומה זאת אומרת? בן אדם אחד כותב על זה, בתוך 48 עד 72 שעות, מאות אנשים משכפלים את אותו פוסט שכתוב אוטומטית על ידי ChatGPT. או קלוד. וכשראיתי את הריפורט הזה, קפצו לי כמה דברים בראש. אחד, קצת עצבות וקצת שמחה. כי אם אתה זוכר, לפני מספר פרקים שהייתי פה, נתת לי להקדיש פרק שלם ל-upcoming AI vulnerability cataclysm. שדיברנו על איך ה-vulnerabilities יהיו automated ו-exploitation automated והתקפות automated, ואנחנו לא יכולים להתמודד את זה בסייבר דפנס, זה שובר לנו את ההנחות יסוד של סייבר דפנס. וכל יום יוצא משהו חדש שמראה שזה נכון. וכשלקחתי סיכון עם הדר ועם רוס ואמרנו, תקשיב, אנחנו, נגיד חצי שנה זה קצת הזוי, זה קצת פאד, אנחנו מסתבר שנתנו לזה יותר מדי זמן. אז עצוב לי מצד אחד, מצד שני שמח שחזיתי משהו שברצו קורה. זה נותן לי קצת הנחה באלף על זה שאני
לא תמיד... באופן ספציפי, כשאתה אמרת את המילים, ההתקפה כבר הייתה, זה כאילו זה התחיל מתחילת השנה, אז אתה לא חזית את זה, אתה פשוט דיברת על משהו שקיים. אני רק אומר, כאילו, אם אתה רוצה להיות...
אתה רק לוקח לי, אתה רק לוקח לי. למה אתה לוקח לי? למה אתה לא מרים לי? תרים לי, תרים לי. תודה. אבל אם נעזוב אותי שנייה הצידה ו-I told you so, וכאלה, אני חושב שיש פה שלושה דברים. אם הסתכלת על אנשים שמביני עניין, הם אמרו, עזוב אותך, ראינו מלא דברים כאלה. לא רלוונטי, כמו שאתה קצת אמרת לי עכשיו. תודה רבה. אם הסתכלת על אינפלואנסר, אז אמרו, זה מטורף, זה משנה הכל, זה מה שלא יהיה. השלישי, זה שאני חושב ששניהם צודקים וזה לא משנה. מה כן משנה? הם שניהם צודקים, בגלל שמצד אחד ראינו אורקסטריישן בעבר, כן, וראינו שימוש ב-LLM לתקיפה בעבר, הכל בסדר. אבל זה באמת מחדש בכך שאנחנו רואים קבוצה שלמה שעשתה פעילות כל כך נרחבת ברמת אוטומציה אוטונומוס, כזאת יפה.
80% מהעבודה מודל עשה, לבד.
מטורף.
הם יושבים מאחורה ואומרים לו, ימינה, שמאלה, כזה כמו שאתה בקלוד קוד, כאילו, תעשה ככה, לא, טעית, תעשה אחרת. כמו שאתה מדבר עם קלוד קוד, זה מה שהם עשו ברמה של תקיפה.
מה שמשמעותי עבורי, הוא משהו אחר. שנים, זמנים אני מתבלבל, 2007, 2012, whatever, יצא APT1. ריפורט פומבי על APT attacks, עד אותו רגע כל הדברים האלה היו די מסווגים בתוך ממשלת ארצות הברית וממשלות אחרות, דיברו עליהן בתעשייה, עשו מחקרים בתעשייה, אבל זה לא היה משהו שקספרסקי התחילה לשחרר, אחר כך קלאודסטרייק וכולם ריפורטס על ימין ועל שמאל של הנה תוקף, הנה תוקף, הנה מדינה והנה מדינה. ויצא APT1 ריפורט, ואני הייתי עמוק בזה, תקופיי. אמרתי, עזוב אותך. עברתי הלאה, ראיתי מלא כאלה, הסין תוקפת. אם אתה מסתכל, סוף שנות ה-90, אחרי שנות ה-2000, גם היה טייטן ריינג, שתקפו בסין הרבה וכו'. טעיתי לחלוטין. אם מדברים כבר על לחזות או להבין את השוק, טעיתי לחלוטין. APT1 היה ריפורט סופר משמעותי שיצר את התעשייה כמו שהיא היום, את הסייבר ואת התקציבים שלנו. כשזו פעם ראשונה, אחד שהיה ריפורט אמיתי ופומבי, שיכולת לשים לא רק בפני הקונגרס גם, אלא לפני בורד, לפני CIO, לפני CEO, לפני כולם. הפך את זה לאמיתי. ולקח את העולם הזה של APTs והראה אותו לכל מומחי הסקיוריטי, גם אם מתעסקים באנטיווירוסים, גם אם מתעסקים בפיירול, גם אם מתעסקים בפוליסי, תראו את זה קיים. וזה הפך את זה לאמיתי בצורות נוספות.
מה שיצר קמפיינים של APT protection, only in our product. ביי, ביי, ביי.
נכון, בתקציבי. אבל אחד הדברים המשמעותיים הנוספים שקרו שם, שהפכו את זה לאמיתי באמת, היה שלך תמונות של התוקפים. ולך תמונה של הבניין שהם עובדים בו.
כן.
ויותר מזה, לפני שנכנסו למקומות של תשתיות זזות ו-throwaway tools ולהשתמש בכלים האינטרנט ומה שלא תרצה, false flag operations וכו'. האינפרסטרקצ'ר של APT1, הרבה ממנו, לא הכל, פשוט נעלמה לחלוטין לשנה וחצי. היה להם קשה מאוד לחזור.
אוקיי.
וכל הדברים האלה שינו את התעשייה לחלוטין. ההשפעה המטורפת של הפגיעה, הדטרנס כנגד תוקף, פשוט צריך לחשוב איך הוא מתמודד עם זה. זה שזה היה אמיתי ועל השולחן. זה שראית האנשים אמיתיים ואיפה הם עובדים. זה שבסך הכל היה הריפורט, באמת. וכשאני אסתכל על אנתרופיק, אני אומר, זה לא זה. זה לא זה בשום צורה, זה לא קרוב להיות זה בשביל AI Security, אבל זה ריפורט אמיתי, משמעותי, שהיה בניו יורק טיימס. וזה אומר שיש איזו השפעה מאוד מאוד עמוקה, לכל הפחות, כדי לבוא ולדעת שהבורד שלנו, המנהלים שלנו, ישאלו אותנו על זה. ויש לנו הזדמנות לדחוף את הנושא של AI Security קדימה, וסקיורטי קדימה, ואיך שהוא השתנה, ואיך שאנחנו צריכים להתמודד עם upcoming vulnerability cataclysm, כפי שאני קורא לו.
אני יכול להגיד לך שהשבוע ישבתי באיזה חרדה קלה, היה אירוע מאוד מאוד גדול, שקוראים לו שי הולוד 2.0, שמעת על זה?
שמעתי על זה.
יופי, אז אנחנו מדברים על אחד מרואי הסופלי צ'יין המתוחכמים והאגרסיביים ביותר שנראו ב-2025.
ואם אתה הולך עכשיו עדיין לגיטאב ועושה ריפרש, אתה תוכל לראות כל רגע נתון אנשים נפגעים.
לגמרי. אז תכירו את שי הולוד, 2.0, זה עם השם הזה מצולצל לכם מוכר, הוא מחולית, כן, הוא ממש מחולית. זה ענק, זה מפחיד, וזה מתפשט ממש לפני השטח, בין 21-23 בנובמבר, ממש השבוע, שבוע שעבר. הקמפיין הזה הצליח להדביק מאות חבילות ב-NPM, ולהתפשט יותר מ-25 ריפזיטוריז, והמספר הזה לא מעודכן בכלל אגב, בכלל לא מעודכן, והמספרים פשוט הזויים, 621 חבילות נגורות, 487 ארגונים שנפגעו, מעל 14,000 סיקרט שדלפו החוצה, מתוכם כמעט 2,500 שהיו פעילים לגמרי ומוכנים של שימוש, ליטרני סל לשלום מפתחות בפנים. אבל רגע, זה לא רק כמה ואיך, זה בגרסה הקודמת בספטמבר, התופים היו עוד נחמדים וחיכו להתקנה. בגרסה 2.0, הם החליטו לשבור את הכלים, והקוד הזדוני הוא זה תוקף בשלב הפרינסטול. כן, שמעתם נכון. הוא לא מחכה שתסיימו את התקנת החבילה, ברגע שהתלות מתחילה לרדת, הקוד הזדוני כבר רץ, זה אומר שהוא עוקף את מנגנוני ההבטחה, שסרוקים את הקוד רק אחרי ההתקנה. זה כאילו, אף אחד לא חשב על השלב הזה. אוקיי? אז מי שעלו על זה ותפסו את האירוע הזה בזמן אמת, הם לא פחות ויותר החוקרים הישראלים מקבוצת קאטו, CTRL של צ'קפוינט, והם זיהו שהתולעת הזאת לא רק גונבת מידע, אלא משתמשת בטוקן, זה הגנובים כדי להפיץ את עצמה הלאה, שזה פשוט גאוני, פשוט גאוני, כן? ממש כמו תולעת אמיתית, ויוצרת גרסאות שנגועות חדשות ודוחפת אותן לרגיסטרי, מה שיוצר אפקט דומינו מטורף בקהילת הקוד הפתוח. איי, צריך להגיד שאני חושב שזה אחד האירועים הכי גדולים שאני ראיתי את זה, באמת רעדתי, כי אחד הדברים שבאמת באמת, אחד החסרונות הכי גדולים שיש לך עם קלוד קוד, זה שאתה לא באמת 100% שולט במה הוא מתקין לך. אתה יכול לבדוק, אתה יכול לזה, אבל הוא פתאום יכול להגיד, רגע, חסר לי פה dependency, זה משהו מעניין, אני אלך להוריד אותו, והוא כאילו, וזה רץ בבליל, ככה, נעלם.
אני אזכיר לך שאחד מהדברים שהחברה שלי עושה, להיזהר פה ממרקטינג, זה להסתכל בדיוק על הדברים האלה. אז עזוב את החברה שלי לשנייה, הדברים שלקוחות שלנו רואים, באמת, פתאום נפתח, אמרתי לך, פטלנט איפשהו, פתאום הוא מעלה לך סיקרט, פתאום, מה? פתאום הוא מוחק לך כל המחשב, למה? איך הוא עשה את זה? אז אחד הדברים שרציתי להוסיף לשיחה, זה שזה לא רק עניין סקיורטי, אחד הלקוחות שלי התקשר ואמר, גדי, הסיבה היחידה שאני הולך לשלם לך עכשיו כסף, כי אני רוצה לדעת שאני משתמש בכלים האלה, אני לא משמיד להציג את המחשב. זהו. אדום אותי סקיורטי, לא מעניין אותי סקיורטי. CTO. ויש פה עניין מסוים שצריכים להבין, שמעבר ל-NPM packages, שזה משמעותי ואנחנו מבינים, שזה שעכשיו אנחנו משתמשים בקודינג אג'נטס האלה, אנחנו בעצם שברנו את הבאונדריז של ה-CICD. והמפתח עצמו מה-IDE או מה-CLI יכול אוטומטית להעלות את הדברים, ולשנות את הדברים. ועזור אותך שמתקיפים את הקודינג אג'נטס האלה, זאת אומרת שהפרימטר זז לקודינג אג'נטס, כמו שהוא זז לבראוזר לפני שנתיים שלוש, אלא שבאמת הם שוברים לנו את ה-SDLC ואת הטייפליין.
כן.
וזה אחד הדברים הקשים.
כן. זה אירוע אגב, מה, אני באופן אישי, פניתי לכמה כלים מאוד טובים. אני מאוד אשמח, דיברנו שתשתן לי תקליט שלך שנוכל גם לבדוק אותו, והשתמשתי בכלים כמו סניק, או כל מיני כלים אחרים שסורקים, מוודים, מסתכלים. אני חייב להגיד, אני הייתי במצב מאוד מאוד טוב בפרויקטים שלי. יש לי הרבה. כאילו, באמת מקום טוב, כי הדרך שבה אני מפתח כנראה היא סבבה ועומדת בתקנים ההגיוניים, אבל חוץ מכמה דברים, אתה יודע, איזוטוריים ולא משמעותיים. אגב, תפסתי לעצמי שקלוד העלה קובץ SSH access, הוא העלה את זה לגיט. ותסתכל על זה כאילו...
אז אני יכול להגיד לך שכמי
ש... מתי הספקת לעשות את זה? יש את זה באיגנור, איך זה הגיע לשם בכלל?
אז פרופו איגנור, שהוא עקף אותו כאן בצורה מעניינת, שמעניין לנסות להבין איך. אני זוכר שאמרתי שאני עברתי מאימפוסטר סינדרום לאימפוסטר.
כן.
אז אני יודע שקיים כזה דבר כזה גיט איגנור. ויש לי גיט, כאילו, יש לי ריפוזיטורי שלי בגיטאב, כן? אבל בסופו של דבר אני לא מתכנת, אחי. אני לא דבלופר, אני לא אינג'יניר. הפעם האחרונה שתכנתתי הייתה לפני המון זמן פרט לכלים קטנים בשבילי, כן? וזה משהו גם שישב עליי לאורך שנים. גדלתי כאיש טכני, כל החברים שלי טכני, מדדתי את עצמי כאיש טכני. אבל אני עובד בווייב קוד, ואני עובד עם קלוד, אני עובד עם קרסר, ואני לא הלכתי לייצר גיט איגנור לפרויקטים שלי. וקרסר וקלוד קוד לא עשו את זה בשבילי. ופתאום אני רואה שעולה סיקרט, ואני אומר, what the fuck? ומיידית הלכתי, לקחתי את כל הפאטרנים שיכולתי למצוא, איך לעשות אותם לגיט איגנור. כי לא, בסופו של דבר אני לא טריינד כרגע, אין לי את היום יום ואת ה-CICD פרוסס שמגן עליי ואת הדאב-אופסים שמגנים עליי ואת ההבנה הבסיסית הזאת. אני צריך לקחת צעד אחורה ולהבין רגע מה אני לומד פה.
אני יכול לתת לך עוד טיפ קטן?
יאללה.
אם הפרויקט שלך לא משתכפל, זאת אומרת לא מתקמפל דרך Git Actions, ואתה ממש צריך לעלות קבצי פייתון, PHP, Go, כל דבר אחר לשרת, או לקמפל עכשיו קונטיינר למשל. אז הדבר שאני מצאתי כדרך הכי נכונה והכי טובה לעשות, זה לכתוב, זאת אומרת, לשבת כמה שעות טובות, לכתוב deployment script טוב, עם כל האקסקלוז'ן שאתה צריך, עם כל הדברים, את כל הפעולות שאתה צריך לעשות, כל הבדיקות שאתה צריך לעשות, כל מה שצריך, ואז אתה מכניס לו בצורה נורא נורא פשוטה, critical נקודותיים, only use deployment script to move things to the server, to deploy to the server. הנה דוגמאות איך עושים את זה, טה-טה-טה-טה, וזהו, ולא לאפשר לו דרך אחרת. ותקשיב, אני חייב להגיד, רוב הפעילות שלי, ברגע שהוא מסיים, יש לי הרבה גיטים שאני מגבל לשם, זאת אומרת, הוא עושה גיבוי לגיט, ואז עושה deploy לשרת, וזה מייצר לי סביבה שאני יודע מה יש שם. ואם הוא הולך והוא צריך עכשיו לשנות איזשהו קובץ, אז אני יודע שהקובץ אקסקלוד שלי, למשל, אני, בשביל להתמודד עם הנקניקיות האלה שלו, הלכתי ושיניתי את הפרמישנים לריד אונלי. אז הוא לא יכול לשנות עכשיו את הקובץ של האקסקלוד, אז הוא לא יכול לעלות מה שהוא רוצה. אז בשביל לעלות את זה, אתה יודע, יש שם כאילו, יש לו שם הנחיות מאוד ברורות. אם אתה צריך לעשות משהו שהוא, להתקין תוכנה חדשה מהרשת, לעשות דברים כאלה, לשבור עכשיו פאטרן, לעשות דברים כאלה, אל תעשה שום דבר אם זה לא ברשותי. אתה חייב לבקש רשות. ואני חייב להגיד, סונט 4.5, היה עושה דברים מסביב, אוקיי? כאילו, כל מיני דברים מסביב, פעם בה הוא אומר, רגע, 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 אני צריך לבקש את האישור שלך להתקין, אוקיי? עזוב, 4.1 בכלל לא ביקש. אבל, כאילו, 4 בכלל לא ביקש. אז 4.5, פעם, רוב הדברים, ואז 10% מהמקרים היוצר, רגע, אני צריך לאשר להתקין את הספרייה הזאת, האם זה בסדר? אני באופן אישי הייתי הולך, בודק את הספרייה, מי, מה, איך, כלים, בלגנים, ואז אומר מאשר כן או לא. ואני חייב להגיד שדווקא האופוס 4.5 הוא הרבה יותר צייטן מהבחינה הזאת. זאת אומרת,
הוא הנחיות... הוא שינוי מאוד משמעותי.
הוא הרבה יותר צייטן והרבה יותר... זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. כאילו, סבבה.
פשוט יותר טוב מכולם נקודה.
כן, כזה.
אבל כמו שאמרתי לך, אני יכול שנכתוב אפילו לא קשור למודל, לכתוב את החוקים הכי טובים שאפשר, עם גייטים ומה שאתה לא רוצה, והוקס. אבל אפילו by time of day, הקומפליינס של החוקים משתנה. זה מטורף. אבל בסדר,
טוב,
אני אצליק את ממורמר.
בוא נעבור לנושא הבא שלנו, שהוא קצת לא קשור בכלל בעליל, אבל עדיין vulnerabilities, אוקיי? אז מסתבר שבקרוב מאוד, אם אתה, לא יודע, גדי, אתה שנחרת קצין מהצבא?
זה אחד מהאימפוסטר סינדרום שלי, שלא עשיתי את זה, עד גיל 25 בערך התחרטתי, ומאז אני לא.
אוקיי, אז סבבה. אז אם אתה קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, אתה הולך להיפרד לשלום מהאנדרואיד שלך. כן.
לא, אם אתה קצין דרגת סגן אלוף ומעלה, נכון. אם אתה קצין דרגת סגן אלוף ומעלה, אתה אומר דברים, יש לך אמרות, כמו האדם שבטנק ינצח, ויש רצון, יש גם יכולת.
אז תקשיב, מהדיווח שפורסם בגיק טיים ובגלי צהל, הצבא עומד לאסור על, על קצינים בכירים להשתמש במכשירי אנדרואיד באופן כללי, ומחייב אותם לעבור ל... גדי, say it.
נוקיה.
אייפון.
אייפון, וואו.
זה לא בגלל שעל הרמטכ״ל נמאס לראות בועות ירוקות בקבוצת הוואטסאפ שלו, של המטכ״ל, אלא בגלל סיבה טכנית כואבת בהרבה. אבטחת מידע. אז הסיפור כה הוא לא העדפה עיצובית, אלא ארכיטקטורה. מערכת האנדרואיד, מעצם היותה אופן סורס, פתוחה יותר, מאפשרת למשתמשים וגם לתוקפים, הרבה יותר גמישות, והבעיה הגדולה היא יכולת להתקין אפליקציות ממקורות חיצוניים, או מה שנקרא סייד לואודינג של קבצי APK, שזה החלום הרטוב של כל גורם עוים שמנסה להשתלט על ה... לשתיל מנוויר במנוויר של כל אחד אחר.
יש לך
לראות
APK ופאקג'ס כאלה לאנדרואיד. בסופו של דבר, אנדרואיד היום זה לאנדרואיד של
לטלפון, פעם. אם יש לך גישה לטלפון, פיזית, אתה יכול
אני לא מומחה מובייל, אז אני שם דיסקליימר ענק פה, אני איך לדבר על משהו שאני לא מבין בו לעומק. אנדרואיד היום מובטח ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני לא יודע מה צהל רוצה, יכול להיות שיש לו סיבות, יכול להיות שלא, יכול להיות שכולם רוצים אייפון.
אני רק אגיד שצהל זה אחד מארגונים עם יכולות התקיפת למובייל מהטובות בעולם.
לא אוקיי? לצהל, לצהל אין יכולות גישה של התקפה למובייל.
סליחה?
מי וצהל סליחה? הגדול? האם לצהל הגדול באמת יש יכולות כאלה? לא. יחידות מסוימות. מאיפה מבינים את הפוליסטי הכלי של צהל? לא בהכרח מהיחידות האלה. בוא כן, נעצור ונרגע.
המידע ידוע, אתה יודע, אם יש לך יכולת לתקוף כל אנדרואיד, ואתה משתמש באנדרואיד, כאילו, אתה אומר, מה קורה פה? יש פה בעיה?
יכול גם להיות שזה מדובר בנושא כלכלי, ויכול להיות שמדובר בהתקפה ספציפית שעשו כנגד צהל, ויכול להיות שזה משהו שסתם רצו לעשות משהו ובועטים. אני לא הייתי קופץ למסקנות שאנדרואיד
תראה, פחות מאוד. צהל לוקח עכשיו את כל המסקנות של חרבות ברזל, ומתחיל לעשות כל מיני דברים שונים ומוזרים, ואחד הדברים שהם הולכים לעשות, זה צהל משיק מערכת בינה מלאכותית חדשה בשם מורפיוס, והמטרה שלה היא לא פחות מאשר לסרוק את הרשתות החברתיות של 170 אלף חיילים בסדיר. המערכת הזאת לא סתם עוברת על הטקסטים שלכם, היא יודעת לנתח תמונות, סרטוני וידאו, ואפילו טקסטים עם מומוג'ים או דברים כאילו שנראים אולי משהו בערך, ולחפש בהם כל פיסת מידע שעלולה להיות רגישה. ואנחנו מדברים על זיהוי קול של בסיסים צבאיים, אמצעי לחימה מסווגים, או סתם מיקומים שאויב יכול להשתמש בהם כדי להבין איפה הכוחות נמצאים.
שהאויב ישתמש בהם. זאת אומרת, זה שצהל עכשיו מראים את המערכת הזאת, שהולכת להיות ביג ברדר ולנטל 170 אלף אנשים וחשבונות אקאונט, זה סושל והכל, זה לא פחות ביג ברדר, זה חוצפה, זה לא צריך לקרות במדינה דמוקרטית,
סליחה? אבל, סליחה, אני לא מקבל מה שאתה אומר.
גם אני לא מקבל מה שאני אומר. אני פשוט חייב להגיד את זה קודם. כי חייבים להודות בזה שזה מה שקורה, אבל ראינו במלחמה בצורה חד משמעית שחמאס הסתכל על כל הדברים האלה, ראה את הפעילויות שלנו, ידע מתי אנחנו יוצאים לפעילות, ידע איפה אנחנו נמצאים, דיבר עם אנשים, רצה לחטוף אותם, היה לו מודיעין מטורף. ואנחנו יודעים שלאיראנים יש הרבה דברים כאלה, שוב, אומרים, אנחנו יודעים, אנחנו אזרחים. ובסופו של דבר, אני לא חושב שיש ברירה אחרת. אני חושב שחייבים. העניין הוא שאכיפת זמן מלחמה ואכיפה שלא בזמן מלחמה, חוק או תקנה או מה שלא יהיה, שאני לא מבין בזה לעומק, מה שקורה עכשיו בדיוק, רגע ראיתי חדשות על זה, שקורות בזמן מלחמה, זה לא הדבר הכי חכם. אני לא אוהב, בסופו של דבר אנחנו כן עדיין במדינה דמוקרטית, ובעוד אני רואה את הצורך האקוטי, לשים בצד את הזכויות פרט שלנו, חירויות פרט שלנו עבור זה, שלא נגיד לאויב בדיוק מתי יוצאת עכשיו, יוצא עכשיו מבצע, אני חושב שיש דברים נוספים שאפשר לעשות, ולא להכניס גם דברים שיהיו כוללים לכל החיים, לעד.
למה לכל החיים? מדובר רק על פרופילים של חיילים.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שחייל הוא רכוש המדינה ורכוש צהל ואין לו זכויות, אבל עדיין. עדיין. אני חושב שלהיכנס לחיילים החיים בצורה הזאת על כל דבר מכל פסיק, זה לא דבר הגיוני. אני בעד הדבר הזה, כי אני לא חושב שהם זכויות. אני אומר, שים את חירויות הפרט שלנו בצד קצת, בוא נגן על עצמנו ועל המדינה ועל החירויות שלנו בצורה אחרת, בכך שנמנע מחיילים להקוף ביטחון שדה, ביטחון מידע בצורה כל כך גורף. אבל, להעביר משהו כל כך גורף בזמן מלחמה שישאר לעד, אחי, הרי השתמשו בזה לכל דבר. וזה יתרחב רק לחיילים, זה לא יעצור שם. אז אני אומר, לכו על זה, לא עוצר אתכם, אבל בוא גם נודה מה זה יהפוך להיות. בוא נודה שהפחד וה... קונספירציה שאני שם בפניך עכשיו, היא לא פחות מאמיתית, כי זה מה שקורה כל פעם. תראה מה קרה עם המאגר הביומטרי.
בוא נסתכל.
בגץ אמר על המאגר הביומטרי, לא תוכלו לקבוע אחר כך שזה מעשה עשוי. לא תוכלו רק בגלל שבניתם את זה להגיד, כבר מאוחר בלי, בנינו את זה, ואתה יודע מה קרה? אמרו, מה זה עשוי כבר, בנינו את זה, תנו לנו לרוץ. ואז בזמן המלחמה אמרו, לא, אתם יודעים, עבור המלחמה אנחנו צריכים שהמאגר הביומטרי יקרה וזהו, ושנים של מלחמות עלו בתור, לא מדויק בשום צורה מה שקרה, אבל פלוס מינוס מה שקרה. אז אני בעד, אני חושב שיש צורך, יש התקפות אמיתיות, הם יותר טובים מאיתנו, אבל בואו נעצור שנייה וגם נגיד, איפה ה-oversight, אנחנו מדינה דמוקרטית. מה קורה פה?
אגב, שיש, מדובר בפרופילים ציבוריים, לא איזה משהו פרטי, אתה יודע, אם אתה מפרסם פרטי ל-close group, ל-close friend שלך, זה לא מעניין אף אחד.
סליחה, עצור. אנחנו יודעים יפה מאוד שהגדרה של מידע פרטי היא לא רק מה שנמצא פומבית במקרה. דיינו.
תקשיב, אם אתה מפרסם בטיקטוק סרטון,
אם אני מפרסם בטיקטוק סרטון שיש בו את המספר טלפון שלי, זה עדיין מידע פרטי. עכשיו, האם אני נשמע קצת פילוסופי פה? אולי, אבל אני נוסה לתת לך שני מסרים במכה, the big signals. Standing to disambiguate, בוא נהיה ברורים. אחד, שמע, עשו לנו בית ספר, אנחנו חייבים לעשות את זה. נקודה. עד כאן. שתיים, הצורה שבה עושים את זה, היא צורה שמבחינתי, יכול להיות שעושים משהו, ואני פשוט לא יודע עליו, שמבחינתי זה היי נוח כאזרח. ולא עושים את זה בצורה שהיא אתית, לא עושים את זה בצורה שהיא נכונה, לא עושים את זה בצורה של מדינה דמוקרטית.
מה הדרך של מדינה דמוקרטית לעשות את זה? לא נתת לי אלטרנטיבה.
קודם כל אוברסייט, אני רוצה לדעת כאזרח מה אוברסייט על הדבר הזה, אני רוצה לדעת לאן המידע הזה הולך,
זו מערכת צבאית על חיילים. למה אתה אזרח קשור לזה בכלל?
על מידע, אוקיי, עזוב אותי כאזרח, צהל נמצא מדינה דמוקרטית, הוא מדווח לממשלה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדעת איסוף כל כך רחב על אזרחים שלא יהיו בצבא לעד.
ומה עם איראן שאוספת את אותם נתונים, אתה גם צריך לקבל את המידע עליהם?
תפסיק להיות דמגוג. אמרתי בצורה... לא דמגוג. למה אתה דמגוג? אמרתי בעצמי, יש לך פה עניין שמסרים סותרים ממני, אני עוצר אותם. אחד, אני תומך במערכת הזאת. צריך.
אוקיי.
עשו לנו בית ספר. שתיים, הצורה שעושים את זה, יכול להיות שעושים את זה מדהים, אני לא יודע על זה. איסוף כזה נרחב על אזרחים, בצורה כל כך נרחבת, לא יכול לעבוד בצורה כזאת. אנחנו לא בדיקטטורה.
זה מידע פאבליק, אין פה שום
אלה
דבר
פרטי. אלה אזרחים. ואתה
אין פה שום
מידע
דבר פרטי.
איסוף המידע עצמו, בתוך ההגדרה של מידע, מה זה מידע פרטי? מה זה שימוש במידע? רק אוקיי, מה ההבדל בין ידע, סלח לי, אני אעשה, זה לא פילוסופי עכשיו, למרות שזה ישמע פילוסופי. מה ההבדל בין מידע לידע? הרבה מובדלים, אני אגיד לך בדיוק למה אני מתכוון. זוכר קיימברידג' אנליטיקה? זוכר שלפני זה פייסבוק,
לא, אתה הלכת רחוק מדי. אתה הלכת רחוק מדי. כי פה מדובר, תקשיב, אם אתה חייל, אזרח, או כל בן אדם שמשתמש בטיקטוק, ובוא ניקח את טיקטוק כדוגמה.
אתה מעלה את זה שם, זה אחריות שלך?
ואתה מפרסם על הפרופיל שלך סרטון פאבליק.
לא, עצור, אתה לא מקשיב לי עד הסוף.
באותו רגע, הסרטון זמין בכל העולם.
הסרטון הוא לא הבעיה. איחוד המידע, שילוב המידע, זה שיש להם לדוגמה, ביחד עם המידע של הסרטון הפומבי שלך, שאולי אתה לא רוצה לפרסם, או יום אחד תרצה להוריד מעולם, או כל דבר אחר, אז עושים את זה בצד, אוקיי? בכי, אוי. כרגע, המידע שלך מאוחד עם כל המידע האחר, ומידע של אנשים אחרים, והיסטוריה, ומהרבה מקורות ביחד, ושילוב עם אחרים, ויש לך שם אין סוף יכולת לדעת מי הומו, מי חובב מדע בדיוני, מי הלך לפה, לשם, והיה שם בתקופה הזאת והזאת. אין סוף מידע שביחד הרגישות שלו גבוהה בהרבה. ועצם קיום המאגר המרכזי על כל הדברים האלה, בפני עצמו, הוא דבר מחריד.
אז איזה חוקים אתה חושב שצריך לשים למאגר כזה?
לא, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את האנשים שבאו והגנו למאגר ביומטרי, כי אמרו, מה, אתה לא בעד שנהיה מאובטחים? ברור שאני בעד שנהיה מאובטחים, אבל הוא חד משמעית שלא צריך מאגר בשום צורה כדי שההבטחה הזאת תעבוד. אז בשביל מה יש מאגר?
המאגר הביומטרי הוא אחלה דבר, לא בדרך שהם יצטסו אותו. סבבה?
אני אומר, זה אחלה דבר, לא בדרך שבה הם עושים אותו.
אז מה הדרך הנכונה?
אני לא יודע כי הם לא אומרים לי.
אני לא שואל אותך, מה האלטרנטיבה, מה הדרך, אם אתה שואל אותי איך פותרים את המאגר הביומטרי, זה מצוין, תעבוד בהשינג. המדינה תשמור רק את ההשינג, לא צריכה לשמור את המידע כמו, פתרתי, אין אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה שלך?
קודם כל תפסיק לשאוק עליי, אני אתק עליך חזרה. אני אגיד לך את הדבר, כשאנחנו מגיעים בפרטים למקומות ששנינו נורא מתלהבים, זה נורא כיף, אבל אני חושב שזה לא עובר טוב במיקרופון. אני אגיד לך את הדבר הבא. אל תגיד לי. אני אגיד לך את הדבר הבא. אני אשמח, אתה עושה לי דבר שהוא נורא, אתה לא תגיד לי. אתה עושה דבר נורא חכם. אתה אומר, גדי, אתה בא עם תלונות, תן פתרונות. אני מעריך. במקרה הספציפי הזה, אני אומר, בוא להתחיל לתכנן את המערכת, עכשיו אני אעשה איתך למשך שתי דקות, אוקיי? אבל הנקודה המשמעותית היא שקורה דבר שהוא מחריד שהוא קורה בצורה שהוא קורה. אבל יאללה, לוקח את הצ'אלנג'. אחד, הייתי בא ואומר, שאני רוצה לנסות לראות כמה זמן המידע נשמר על החיילים. לדוגמה, אם אני מחפש דדיפות עכשיו, אוקיי? האם הוא משהו שהוא אפמרל, הוא מגיע, עושים לו ניתוח והוא נעלם. אוקיי? דוגמה. שתיים, עד כמה המידע באמת משוייך לחיילים לפני שיש לי איזה פוזיטיב מסוים שקרה משהו או חשש מסוים. שלוש, מה הגישה של אנשים לזה? אז עוד לך ברמה של פילטרים אוטומטיים טכנולוגיים, אוקיי? אלא, אם מישהו עכשיו הולך ומסתכל על משהו שהוא לא אמור, כן, אני אומר שבצהל זה כבר נכלל גם בחוק האנושי וכל מיני דברים, אוקיי? אבל מה הפוליסי? והם מקבל סלאפ און דה ריסט, כי יש לנו מערכות במקום
כאלה כדי לזהות את זה. איזה מידע אסור? הכל פאבליק.
מה הכל פאבליק? בן אדם...
אתה יכול אוקיי. להיכנס לפרופיל ולראות לבד, אתה לא צריך להיכנס את המערכת.
אוקיי, שאלה לי אליך. כשכל השיחות שאנשים עשו פאבליק לישר מצ'אט GPT, מסורות ומאות אלפי שיחות, יצאו החוצה. והן לא באמת אמורות היו להיות אינדקסט, ולא באמת היו אמורות להיות ביחד. והסתכלו עליהן, וראו המון המון דברים פרטיים של אנשים, רק בגלל שזה היה פומבי, זה לא שזה פומבי.
זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר בכלל.
אוקיי, נראה את הטיקטוק. אני מעלה לפייסבוק, אני בומר, מעלה לפייסבוק שלי, המון המון מידע לאורך השנים. אוקיי?
סבבה.
סבבה. ואתה כרגע עושה פעילות איסוף עליי.
אוקיי.
נכון? לשם, גם אם היא פומבית, לשם איזו מטרה, אפרופו אני בלך בצד שחסרת את זה באינטרנט, אוי אוי אוי, בס, אבל לשם איזו מטרה אתה אוסף את המידע הזה בצורה מרכזית? מה אתה הולך לבצע עליו? איך הדברים האלה מתחברים?
מה הם הולכים לעשות את זה? הם רוצים לוודא שאין סודות שיוצאים.
אוקיי, אז אם אין סודות שיוצאים, אני רוצה לדעת שהם מסתכלים כרגע על הפייסבוק שלי או על כל דבר אחר, אוקיי? ומסכים, לא מסתכלים על זה לעד, שלא יהיה שם מאגר שאני אגיד, רגע, מה בן אדם עשה לפני 10 שנים, ואולי הוא מחק, ואולי נעלם, ואולי הוא עשה פה פרטי.
אוקיי.
מי החברים שלו?
אבל אתה מבין שכאילו, מישהו ימציא פה מערכת שמנטרת מסודות?
עצם העיצוף.
אתה יודע כמה מערכות אחרות יש שכן רואות ולא מוחקות? כאילו, אתה חושב על מערכת אחת.
אבל זאת מערכת... אוקיי, אחת הטענות שלי על נושא הפרטיות, שעכשיו תפגע בי קצת מולך, היא שעזוב אותך אחי, אם אתה נלחם בפרטיות ומשהו בממשלה ככה ומשהו, דוגמה, כנגד המאגר הרבה אומרת, ומה, אתה עושה ארצות הברית, כולם שמים את האצבעות שלהם, אוקיי? או אתה שם הכל בפייסבוק, או לפושי כבר יש הכל, או אני שמים לנטר את הכל, או אני לא משנה מה, בסדר? אוקיי, אבל זאת הממשלה, ושם יש לנו שליטה, והיא זאת שמייצרת פוליסי כלפי אחרים, ואני אומר שעצם זה שהדבר הזה נעשה, ללא שאני יודע כאזרח איך הוא נעשה, מטריד אותי. ושתיים, הדבר שהכי מטריד אותי מולך כרגע זה לא זה, כי שנינו בעמדה שזה צריך את זה. פשוט אתה מתעקש איתי כל הזמן להתווכח על זה שצריך את זה. ועצם העובדה שהעניין של האיסוף של הרבה מידע ביחד, ולהפוך אותו לחיפוש בגרף בעצם, הוא לא בעייתי בפני עצמו. זה לא אותו דבר. ידע הוא לא כמו מידע, הוא לא סתם שם.
אוקיי.
ומחר צריכים את זה למשהו אחר, השתמשו בזה למשהו אחר.
זה פומבי. אפשר ללכת לאסוף את זה מחדש.
אז בוא תאסוף את זה מחדש. זה לא כזה נכון.
למה לא?
בוא אני עכשיו...
אפשר לאסוף את זה כל פעם אחד. מתי פעם אחרונה מישהו מחק משהו מהפייסבוק שלו מפעם? או מהטיק טוק? כאילו, בוא. בוא נשים דברים על השולחן.
אני מסכים איתך שברגע שמידע פומבי, הוא פומבי. עד כאן?
כן.
עצם איסוף המידע הוא עניין. עצם שילוב המידע הוא עניין. ואם אני אגלה שחברה פרטית עושה את זה, אני חושב שצריכים לעצור אותה.
יש הרבה חברות פרטיות שעושות את זה.
יש הרבה חברות פרטיות שעושות את זה, ואני לא חושב שזה בסדר. ואני חושב שזה גם...
אם המידע הזה בחוץ פאבליק, אז מה הבעיה?
כי יש לך היום, לדוגמה, איסוף מאגר, מידע על אנשים, מידע פרטי, מידע אישי. השילוב שלו, היכולת גם בישראל, זה משהו שאתה צריך לרשום, אתה צריך להצהיר מה יש לך, אם יש לך מספר טלפון, אם יש לך שם, אם יש לך דברים, זה משמעותי.
אני רשמתי את החברה שלי בירדן. תתמודד. רשמתי את החברה שלי בירדן, והאיסוף נתבצע בירדן. תתמודד.
אוקיי.
מה עכשיו? איך אתה מתמודד עם זה? כאילו, אתה מבין שאין איזה משמעות למילים האלה, נכון?
עצור. אני אחד מהאנשים שבדרך כלל נמצאים בצד שלך. אתה מכריח אותי להיכנס לצד שאני בדרך כלל לא נמצא בו. זה נחמד. וגם קשה. אבל גם אתה טוען טענות מאוד מאוד כלליות שאני יורד לפרטים, וזה קשה לי גם, כי אני לא יכול להתמודד ולא, ונחי תתמודד. אז אני אנסה להתמודד ואתן לך את התשובה. כשאתה מסתכל כרגע על העולם, אני אומר, למה לזדל עוד נלחמי על פרטיות? ואין יותר פרטיות. advertisers, וסושל מדיה, ופשיעה, אינפוסטילרס, בנקינג טרוג'אנס, אתה יודע, אני רואה בעולם המרקטינג לבד, מישהו יכנס לאתר כבר, תן לי את השם שלו. מזה שפשוט יודעים.
כן.
מחריד. ואז אני אומר, כל אנשים שנלחמים על פרטיות, על מה, מה הם עובדים על עצמם שקיים תודה על פרטיות בעולם? צריכים לוותר על זה, אבל אתה יודע
צריך
מה?
צריך לדבר על מה שקרה ב-X אגב, שכל החשבונות נחשפו פתאום?
אני מעריך מאוד את המלחמה על פרטיות. אני מעריך מאוד את המלחמה על פרטיות, אבל גם אתה צריך להבין שבעולם של knowledge, של ידע, היא נראית אחרת, ואני אתן לך דוגמה אחת ונעצור שם, אני מקווה. אנחנו צריכים לסיים.
כן.
נגיד עכשיו אתה נמצא במערכת, שבה אתה נמצא ביחד עם בני המשפחה שלך. נגיד אמזון, או תוכנת מיסים, או מה שלא יהיה. ונגיד באמזון שזה קרה, אני חושב שזה היה בטארגט ולא באמזון, שהציעו למישהו, לאבא של מישהי אני חושב, או לא, או היו כמה מקרים, לקנות ציוד של הריון לפני שהיא או הוא ידעו שהיא בהיריון. למה? כי חיברו את הנקודות בין מידע שפומבי, או גלוי להן. דוגמה אחרת, נגיד ויש לך תוכנת מיסים, ואתה נכנס לתוכנה ואתה שואל שאלה, ואז אשתך נכנס לתוכנה, או אתה, היא מחפשת ואתה נכנס לתוכנה, אומרים, אתה רוצה להמשיך לחקור את הנושא של איך יראו המיסים שלך לאחר גירושין. שמדובר על נושא של עולם של knowledge, עולם מבוסס LLMים, עולם של גרפים שמחברים בין נקודות. רק על ידי זה שאני רואה שבן אדם מחובר עם 80 אנשים אחרים ואין לי עליו שום מידע, אני יכול לדעת שהוא לדוגמה לא יצא מהארון. החזקת המאגר, שילוב המידע, צורך במידע, מה עושים עם המידע, במיוחד שזה מקום שכן בשליטה, שזה ממשלה, צריכים להיות נוקשים בנושא. זה אחד המקומות היחידים שיש לנו יכולת לשלוט, עד שנגיע למקום שבו אולי יחזור איזה סמבלנס של פרטיות בעולם, אם בכלל, שאני לא כל כך, אני די סקפטי, אבל כל מה שאני אומר, חשוב, צריך להגן על הדברים האלה, אבל גם צריכים לעצור ולהגיד, לא הכל בזמן מלחמה שצריך לעשות, כי אתה יודע מה, זה לא יעצור שם. זה לא יעצור את המידע פומבי.
זה לא קשור לזמן מלחמה, זו מערכת שתישאר הרבה זמן.
והשתמשו בה להרבה דברים אחרים, פתאום היא תהיה בשימושי משטרה, ופתאום השתמשו בה 20 שנה אחרי זה, והמשיכו להתקין אותה אחרי שיוצאים לצבא.
אני לא חושב, כי הקונטקסט של חיילים וצבא, הוא קונטקסט מאוד מאוד ספציפי ברמה של מה מותר ומה
אסור. ואם אתה אזרח שחי ליד, אפשר לאסוף עליך מידע פומבי, הרי הוא פומבי. אתה נמצא ליד מתקן סודי, אוקיי? אתה פיצריה ליד מתקן סודי, ואתה רוצה לראות שחיילים לא מדברים שם משהו מטומטם שאסור להם. כמו שעוקבים לדוגמה אחרי הפיצריות ליד הפנטגון, אומרים, וואו, כמות ההזמנות בפיצריות עלו, ככל נראה שמבצע עכשיו. פומבי או לא פומבי?
למה? תראה, אני יכול להגיד לך כזה דבר, למשל, שזה מצחיק, אנחנו, אני אתן דוגמה ממקום אחר, יש רשות להגנת הצרכן, נכון? אם אתה קנה משהו ואתה רוצה להחזיר אותו, אז יש לך 14 יום, וכאילו, אם לא מחזירים, אתה יכול להתלונן, ואז כאילו, הם צריכים להחזיר את הכסף, יש חוק בארץ, תקנות גם, הכל בסדר. מה קורה, ברגע שאתה מוציא חשבונית, שעל שם של חברה, ולא על שם של בן אדם, כל התקנות האלה נעלמות. הם כבר לא רלוונטיות יותר. כאילו, זה מגן רק על אזרחים, לא על חברות. אוקיי? חברות מגנים, יש דינים אחרים שמגנים על חברות. שמה שבא ואומר, לחברה אין פרטיות. זאת אומרת, אם הפיצריה הזאת, יש לה טיק טוק, והטיק טוק הזה הוא רשום על שם
לחברות,
הפיצריה.
לחברות, אבל יש הגנות אחרות. אתה לא יכול ללכת לחברה ולהגיד לה מה לעשות. אבל נראה לי שזה דיון שנצטרך להמשיך בפעם אחרת.
כן. לגמרי. טוב.
אבל יאללה, רק כדי שכולנו נסכים, חד משמעית משהו שחובה לעשות, גם כנגד פגיעה בפרטיות כרגע לטעמי. איך, מה, למה, מדוע?
אני חושב שהדבר הכי פשוט והכי קל, אם אתם חיילים ואתם מאזינים לנו, אל תעלו מידע שיכול להזיק למדינת ישראל ברשת. זה נורא פשוט.
או יותר מזה, אם אתם חיילים, אם אתם חיילים או בכלל, אם אתם חיילים או בכלל אנשים, ואני חושב שלרוב אנשים לא יקשיבו לנו, לא ידעו לעשות את זה, וגם כן, גם אני לא אזכור תמיד לחשוב על זה בצורה נכונה. אם אתם לא רוצים שצהל ינטר אחריכם, אל תעלו דברים.
לגמרי.
וזה לא יקרה, אנשים יעלו דברים. אז גם אני
אעלה. בצד הלא טוב של צהל. יש לו מערכת מורפיוס. תודה רבה, גדי עברון.
שיר השבוע.
שימו לנו לייק. שימו לנו לייק, גם לפרק הזה. תעשו לנו פלו אם אתם לא עוקבים אחרינו, תעבירו למישהו אחר שעולה יפרסם דברים ברשת ונוכל להציל אותו, או שמישהו שלא יודע מה זה קלוד קוד וצריך את התכנית הזאת בשביל להבין.
ותתרמו קוד ופרומפטים לרפטור, שיהיה מגדיר.
ברור, חפשו רפטור ותתרמו, ברור, זה חשוב.
חשוב.
אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים, יאללה ביי!
ביי!
ביי גדי!
ביי רוד. Thanks, I'll take you from here. Clouds in the cloud now, writing software while you sleep. But hey, at least it can't steal your lunch from the fridge. APT reports dropping like bad news on a Sunday. 37 new attacks before you finish your coffee. Click, post, panic, repeat. Should I even tweet? Got a biometric database, but I'm posting selfies daily. Democracy or security? Why not both? Why not both? Don't tell me what I can't share.
care about my lunch. Military says be careful, don't post where you are, but Instagram's got that location tagging. It's just so convenient, public information, sure, until it's information about you, then suddenly we care about ethics and oversight.
Thing. Wait, not that thing. Flexibility innovation.
Just not with my information. Click, post, panic, repeat. The cycle's so complete. Worry about Big Brother while we broadcast every meal. The future's kind of scary, but the memes are good. So we'll just keep on scrolling through the cyber doom and gloom. Yeah.
But first, let me tell you.